למי חכם? בטבעו יש לו את האמת הפנימית שלו. הוא לא אומר סתם, הוא לא לומד תורה סתם, אלא לימוד תורה שלו זה דבר עקרוני, זה שיטה, זה אידיאולוגיה, יש לו מטרות, יש לו מגמות, הוא רוצה בעצם שהמגמות שלו יפעלו בעולם, ישתנה, כן, ישנה את העולם. כן, אני תמי חכם בא לשנות את העולם, לא פחות מזה. אז לכן באופן טבעי תמי חכמים של כל אחד שכוח, יש את האידיאולוגיה שלו, יש את האמת הפנימית שלו, כן? אז אם יש לו את האמת שלו ומול האמת שלו יש אמת אחרת, אז מה קורה? מה? אז יש התנגשות. יש התנגשות. זה מה שכאן אומר הרב. התנגשות. זה שנאה, זה לא רגש סתם כמו נדיק קטנים, שונא. כן? אלא באמת, יש כאן דבר, יש כאן איזושהי מציאות של מאבק. מציאות של מאבק, מציאות לא פשוטה, שזה נובע הכל מתוך רצון טוב, הכל מתוך רצון אידיאולוגי, שהאמת שלי, לא מתוך גאווה אפילו, זה לא עניין של גאווה. אני רוצה, האמת שלי היא האמת. אני הולך איתה עד הסוף, כן? אומר כאן המהר"ל, שבאמת תלמידי חכמים נקראים גבר שבגוברים. כן, עם הגבר זה הנקודה העצמית, אני, יש לי את האמת הפנימית שלי. אומר כאן המהר"ל ככה. לפיכך, אומר המהר"ל ככה, אמרנו, תלמידי חכמים שבבבל, בגלל שהם נמצאים בבבל, אז הם חיים באופן טבעי, הם חיים איך שהם באופן טבעי, וזה יוצר מתיחויות ויותר מאבקים בין תלמידי חכמים אחד לשני, ולכן עד כדי כך אומרת הגמרא שתלמידי חכמים האלה שונאים זה את זה. אבל תלמידי חכמים שבארץ ישראל, כן? למרות שלכאורה הייתי אומר, היה להם נטייה טבעית לשנאה, כן, אחד בין השני. לא, ארץ ישראל מהפכת לגמרי. המציאות של ארץ ישראל משנה לגמרי את הדברים. וזה מה שאומר המהר"ל. המהר"ל הסביר, ידוע, ארץ ישראל, האטמוספירה שלה, המציאות שלה, השראת שכינה שלה, זה שיש, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, אם ארץ ישראל היא מרכז העולם, ארץ ישראל היא נקודת האחדות, נקודת האמצע של העולם, אז היא מהפכת את הבני אדם. תלמיד חכם שבטבעו, אם הוא היה בחוץ לארץ, אותו תלמיד חכם, אם הוא היה בחוץ לארץ, אז הוא היה, היה לו איזה קפדנות כזו, ונוקשות כזו, כן? אבל זה נקרא חובלים. תלמידי חכמים שבחוץ לארץ, אומר המהר"ל, נקראים חובלים, כמו שהמהר"ל כאן כותב למטה, בפרק ב', אתם רואים? ויקח לי שתי מקלות, לאחד קראתי נועם ואחד קראתי חובלים. ואיך תלמידי חכמים שבארץ ישראל נקראים, אומר המהר"ל, נועם. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. חובלים, מה זה חובלים? אלו תלמידי חכמים שבבבל, שחובלים זה את זה בהלכה. כלומר, דבר מעניין, היסוד הזה, המציאות של ארץ ישראל, כן, משנה לגמרי, מרוממת, משנה לגמרי את התורה, כן, את המציאות הזו של התלמיד חכם. בחוץ לארץ, זה מציאות מפורדת, מציאות חשוכה, אלמא דחשוכה, זה חוץ לארץ. אז התלמיד חכם, בגלל גדלותו, דווקא בגלל עוצמתו, הוא תופס את הפינה שלו ונאחז בה עד הסוף, כן, זה האמת שלי. ככה צריך לנהוג, כן? עד הסוף. כמו שידוע, נגיד, היה מאבק מאוד גדול בין החסידות למתנגדות, חוץ לארץ. כן, הגאון מווילנה, וידוע, ובעל התניא. בארץ ישראל, בסדר, יש חסידים מתנגדים, זה נראה בסדר, כן? חוץ לארץ, ייקוב הדין את ההר, ידוע שהיו החרמות והיו מאבקים, כן, הלשנות, כן? זה מה שגרם חוץ לארץ. ארץ ישראל, דברים שונים. אומר המהר"ל, שורה אחרונה בעמודה נ"ד, בסדר? נראה, נתחיל משם, בצורה שיטתית. וזה כי ארץ ישראל הקדושה, התורה שבה אינה יוצאת מן הסדר ומן השיווי, כמו שהאדם הוא בעצמו, כמו שהתבהר. אז היום עכשיו נסביר את הנקודה הזו. באמת, תורת ארץ ישראל היא, בוא נאמר ככה, בלשונו של הרב קוקו, מה תראה את זה, זה זיוף של תורה. זה תורה, כן? אבל זה לא המעיין הטבעי הנורמלי של תורה. כלומר, זה רק העתקה. זה לא המציאות הסדר הנורמלי. זה לא המציאות הנורמלי של תורה. תורה בארץ ישראל. זה המציאות הטבעית. תורה טבעית זה בארץ ישראל. שנייה, מהר"ל שואל את זה בהמשך.
למה אין הרמוניה היום בין התלמידי החכמים בארץ?
בארץ, יותר, כנראה שיותר. בוא נראה. אומר ככה, התורה של ארץ ישראל אינה יוצאת מן הסדר ומן השיווי כמו שהאדם בעצמו, כמו שהתבהר. כי הארץ הזאת הקדושה היא באמצע העולם, יורה שכל הדברים שהם בא בשיווי ובסדר הראוי. כלומר, תורה בארץ ישראל נותנת לכל דבר את מקומו. כלומר, יש פרטים, דיברנו על זה. מה זה סדר ומה זה בלגן? סדר הכוונה שיש הרבה פרטים. אבל יש סדר בין הפרטים, כלומר, כל פרט מוצא את מקומו. דוגמה, יש נטייה לקבלה, יש נטייה לחסידות, יש נטייה לזה, נגיד, תורה זה מגוון, דוגמה. הרבה הרבה כיוונים, הרבה נטיות בתוך תורה. אז כשיש בלגן ואין סדר, הכל אמת, ברור שכל דבר יש את המקומו. בחוץ לארץ, אז בעל הקבלה, הוא יגיד רק קבלה וזהו. ובעל הניגלה יגיד, אין דבר כזה, רק ניגלה. בלי מוסר. ובעל המוסר יגיד רק, כן? כי בעצם זה אין סדר, כלומר אין יחס בין הפרטים, כל פרט לא מוצא את מקומו. בארץ ישראל, כיוון שבאמת ארץ ישראל היא מקום האחדות, נקודת האחדות, מקום השראת שכינה, אז כל דבר מוצא את מקומו. אומר המהר"ל, אבא בבל נקרא על שם קיבלל, שהוא עירוב, ואין כאן אחדות. כן, יש הרבה פרטים, כל פרט רוצה את מקומו. ולכך שם נמצא ביותר הפלפול. שהפלפול הוא שמקשה כנגדו, והרי הוא כנגדו. מה זה הפלפול? פלפול הכוונה שכל התלמוד בבלי, איך הוא בנוי? מקושייה של אביי, תירוץ של רבא, קושייה ותירוץ. הרידה לפרטים הזו של ה... כל איזה פלפול. כלומר, כל התלמוד בבלי בנוי, הייתי אומר, באימות כזה. מסע ומתן, אתה אומר ככה, אני אגיד ככה, אתה אומר ככה, לא מצד, לא, הוא לא רואה בזה איזשהו חיסרון כחוסר מידות, אלא רואה בזה איזשהו מציאות שהתורה מתבררת לא בצורה של זרימה טבעית, אלא התורה יוצאת לפועל מתבררת בצורה של אימות, בצורה של כל פרט עומד על מקומו, כל המורה עומד על מקומו, עומד על דבריו עד הסוף, וככה האמת מתבררת. עכשיו, לפני שנקרא את ההמשך, אני רוצה לראות לכם שני פסקאות באורות התורה היסודיים שהם בעצם מסבירים את הנקודה הזו. פרק י' ג' נתחיל מפסקה, כן, אז זה זיכרון. בנתיב במהר"ל זה פרק י' ג' ובאורות התורה זה פרק י' ג'. תזכרו, י' ג' י' ג'. כן. אז אולי נתחיל דווקא מזין, נתחיל מזין, מה קורה בחוץ לארץ, אחר כך נחזור לארץ ישראל. נתחיל מהרע לטוב, כן? נמצאו את המה. תדע, פסקה זין בפרק י' ג', זה עמוד עין זין. אומר הרב קוק ככה, כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. חיים! אבל זה לא מקום החיים. זה חי שהוא מת. זה עצמות יבשות. כן? הכל קיים, אבל שום דבר לא קיים. הכל פרטים. זה אוסף של פרטים. כן? זה גבייה. בעצם כמו שאנחנו יודעים בדברי הנביאים, עם ישראל בחוץ לארץ זה גבייה. עצם פה, עצם שם. עצמות יבשות. וקל וחומר שתלמידי חכמים שיסוד חייהם עם החיים הרוחניים, השכל, הדעה, הרגש, הקדושה והטהרה, אם כל עם ישראל, בזה שהוא נמצא בחוץ לארץ, זה פגיעה אנושה במרקם החיים, זה כמו עצמות יבשות, קל וחומר שתלמידי חכמים, שבעצם כל עניינם הוא בעצם תורה, והתורה, כן, תורה בכל המעגלים, שכליים, רגשיים, תלמידי חכמים הכי נפגעים מזה שהם בחוץ לארץ. כי בעצם כל מהותם זה הרוחניות, כן? זה, 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 זה הקדושה, הטהרה, הרגש הטהור וזה. בארץ ישראל, בחוץ לארץ, הכל לא קיים, הכל, לומדים תורה, לומדים, לומדים. אבל הנקודה המהותית של תורה, אם לא נמצאת כאן, תורה שייכת לארץ ישראל, אומר, אמר, אומר הרב קוק ככה. שבחוץ לארץ, אתם יהיה חכמים האלה, אינם יכולים לקבל אור חיים מקוריים. מה זה לימוד תורה? לימוד תורה זה לא הוספת ידע. מה זה לימוד תורה? קבלת אור חיים מקוריים. מה זה לימוד? אדם שפותח ספר, אנחנו חוזרים על היסוד הזה כמה פעמים. מה זה לפתוח? מה זה לימוד תורה? זה לקבל דבר השם, נקודת השם, כן, הקדוש ברוך הוא, נקודת האחדות, נקודת המהות. אז בארץ ישראל, בחוץ לארץ, לכאורה, באופן טבעי אי אפשר ללמוד תורה. כן? למה? כי בחוץ לארץ, בעצם אנחנו, הייתי אומר, מנותקים מהשראת שכינה הזו שנמצאת בארץ ישראל. כן? בכל אופן לומדים תורה, כן? אבל לימוד תורה שהוא לא מקורי, הוא חיוור, יש כאן איזה זיוף, יש כאן איזשהו חוסר אותנטיות בלימוד תורה שבחוץ לארץ. אומר, אומר הרב ככה, על כן, כל נימה ונימה היוצאת מגומה אחת. מה זה כל נימה? נימה זה פרט, כן? יש טיפות, נימה זה טיפה. כל טיפה וטיפה היוצאת מגומה אחת, דוחקת היא לחברתה במהלך רוחני. אומר הרב קוק, מסביר, למה תלמידי חכמים יש מתיחות בין זרם לזרם? למה המתנגדים נאבקים בחסידים? למה אלה בעלי המוסר באלה? ולמה מתנגדים בבעלי המוסר? למה? אומר ככה, על כן כל נימה ונימה יוצאת מגומה אחת. מה זה גומה אחת? באמת התורה זה שורש אחד. תורה גם מחוץ לארץ בעצם ביסודה ביסודה, זה אמת אחת גדולה. דוחקת היא לחברתה במהלך רוחני. עכשיו נותן דוגמאות. כל מיני סוגים של פרטים. פרט אחד, הערה ציבורית. או העסקנות, או העבודה, או המעשה, ההלכה, ההגדה, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה, המוסר, השירה, הבדיחות וכובד ראש, הפלפול וההיגיון, הדקדוק והרמז. כל הדוגמאות האלה זה דוגמאות של הרבה 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 נטיות אמיתיות שהן קשורות לתורה. אפילו הסקנות, כלומר, כל מיני נקודות חיים, פרטי חיים, מגמות חיים שבאמת או בתנאי שבארץ ישראל מתחברים. כן? יש אדם שהוא עניינו בעולם זה הסקנות. ויש אדם שעניינו בעולם זה קבלה, ויש אדם שעניינו בעולם זה הפלפול, ואדם שיש עניינו, תמיד חכם, שעניינו בעולם זה, זה, זה דווקא הניגלה, ויש את הניגלה, כן? אומר ככה, הרב קוק ככה, כאשר אנחנו בארץ ישראל, אז באמת כל הפרטים, כל פרט בעולם מקבל את מקומו, כל נטייה. כלומר, זה שאני אסקן, או... זה שהוא כותב כאן, אדם שהוא איש של שירה וכו' וכו', זה לא סותר את העובדה שהשני יהיה בעל, בעל הלכה. זה לא סותר אחד השני, זה לא רומס. אין כאן רמיסה של נטייה לנטייה. זה בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ, שבאמת נקודת האחדות לא מתבררת, עד רבה, בחוץ לארץ יש את, את הפרטיות הזאת, אז כל פרט דוחק השני. בעל ההלכה אומר, זה הכל, הלכה, זהו. מה אתה לומד? אמונה, מה זה הדבר הזה? מה זה מהר"ל? מה זה הדבר הזה? מה זה? כאילו, באמת, יש איזשהו מצב של דחיקת רגליים של נטייה אחת לנטייה שנייה. עד כדי כך. על פי הפסקה הזאת אנחנו יכולים להבין מה שכאן כתוב במהר"ל. מה המהר"ל הסביר לנו? שתלמידי חכמים שבבבל, מה קורה להם? שונאים זה את זה. אז הוא אומר, לא רק תלמידי חכמים. זה מתרחב מתלמידי חכמים לכל אנשי ההנהגה. כן, איש המעשה... הוא ידחוק את רגלי איש התורה, ואיש התורה ידחוק את רגלי איש המעשה, מה שאין כן בארץ ישראל. בארץ ישראל לא רק שהם לא דוחקים, כן, יש כאן מצב של דריסה אחת של השני, אלא אדרבה, משלימים. כן? אומר הרב ככה. מה? לכן בהמשך הוא כותב, הוא קורא, הוא גם צועק על זה, בהמשך הרב קוק צועק על זה. כן? בוא נדלק כמה שורות. הכל שופע ממלאך אחד באחדות ההשוואה, נעשים אני מתחיל בעמודה השנייה למעלה. כל הפרטים האלה, בסדר? נעשים מפולגים. מה נעשה מפולגים? נטיות, נטייה להלכה, נטייה לקבלה, נטייה לחסידות, נטייה ל... כן. נעשים מפולגים ומרוחקים זה מזה. האמת אצלי וזהו. נדמה שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירה ממנו. אדם מתבצר בעמדתו, חס וחלילה, אם החסידות תתפתח, כל אנשי הגמרא התמוטטו, חס וחלילה, כן? וכו'. להיות צופה, להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו, כן? מחורבנו, הכוונה של חברו. עד כדי כך, או אני או הוא, אם הם מתפתחים, כן? יאמר איש המעשה, אם התורה מתפתחת, המעשיות יורדת. או הפוך, יאמר איש התורה, כן? אם המעשיות מתפתחת, אז התורה יורדת. אז אני נאבק באיש המעשה. כן? נדמה שכל אחד צריך להישמר מחברו. זה רק נדמה. זה הכוונה, זה המחלה שחוץ לארץ. להיות צופה להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו, אומר הרב קוק ככה, אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלא חיים שהוא בא באמת משפע שמו של הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא, השם שלום, גופי יקרה שלום, זה ביטוי. זה בעצם המהות של העולם. המהות של העולם זה מלא פרטים, זה כל הפרטים של העולם, שכל אחד יש מקומו, זה השלמות. כל פרט משלים את הפרט השני, זה פאזל, שכל פרט בפאזל משלים את השני. אומר כאן, כל זה לא יכול להתפתח כלל בחוץ לארץ. כשם שאין שלום אישי יכול להתפתח כראוי, הוא רומז לגמרא שלנו, שאתם חכמים, מעניין. הוא רומז לדעתי לגמרא אצלנו, לפסחים, שמה? שתלמידי חכמים שבחוץ לארץ מה עושים? שונאים זה את זה, עד כדי כך. כן, אין שלום רוחני יכול להתפתח על אדמה טמאה, זה ביטויים. אין. אין שלום רוחני יכול להתפתח על אדמה טמאה. אז הוא מצטט כאן את הפסוק ביחזקאל. יחזקאל י"ב. אומר יחזקאל, לחמם בדאגה יאכלו, ומימיהם בשיממון וברוגזה ישתו. למה אדם שותה ברוגזה? כי הוא אומר, או שאני אשתה או שהוא ישתה. זה כמו קצת מים, יש קצת מים, יש ממייה אחת. אם הוא ישתה, לא יהיה לי, אז יש מריבות, יש רגז, כן? שתייה זה לימוד תורה, אני חושב שהמשל כאן לימוד תורה. יש לימוד תורה מתוך נועם, כן? אין מים אל התורה, כן? אין מים אל התורה. אז יש שתייה ברוגע, אני שותה, ברוך השם, אתה שותה, אני שותה, כולם שותים, כל אחד את העניין שלו. אבל חוץ לארץ זה רוגז, כן? ביטוי כזה, אני באמת שלי, כן. גם בארץ זה ככה דבר.
אבל היום, כאילו,
הפוך.
היום אנחנו
מסתכלים
הרבה גם על מה שאנחנו
מקבלים
משם.
נדבר על זה, זה המערה לסבור בהמשך, בסדר? אם נזכה היום לראות. בסדר, אני שומר את השאלה הזאת. למה לומדים היום תורת חוץ לארץ? בסדר. נכון, נכון, נכון. בסדר, קודם כל נברר את הסוגיה עצמה, אחר כך נראה היום, בסדר? אומר הרב קוק ככה, שימו לב. האוויר מחניק, איפה? חוץ לארץ. טוב, אני לא הייתי בחוץ לארץ, ברוך השם. אז אני לא יודע להעיד, לא יודע. לא יודע להעיד. האוויר מחניק, חניקה רוחנית. למה מחניק? כמו שיש חס וחליל לבית עם הריבו, שיש סינה, שיש אטמוספירה של חוסר אחדות, של ניכוריות, שכל פרט מוצא את מקומו, הכל מאבק, זה מחניק. זה חניקה רוחנית. מה הכוונה? ביחס אל אורה ותקווה כללית. בארץ ישראל, בו אור השם מופיע, אז יש תקווה כללית. יש מקום לאחדות להופיע. חוץ לארץ, הכל חנוק, הכל בסינה, הכל בקטנס. לכן החיים הרוחניים בארץ מאפליה, זאת אומרת חוץ לארץ, לא יוכלו להיות מקוריים. מה זה מקוריים? כן, יש אותנטיות ויש מזויף. תורת ארץ ישראל, עם כל מעלתה, זה זיוף. למה זה זיוף? כי זה פרטיות. כן? כלומר, ניגלה בלי אמונה, סתם דוגמה, כשניגלה לפס את עצמו, זהו, רק אני, אין קבולה, אין שום דבר, זהו. זה, 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 זה,
זה לא מקורי, אומר הרב קוק, זה לא מקורי.
זה, 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 זה חיוור, זה לא זה. כן? כל פרט, כל פרט, כל דמי חכם, כל מגוון, כל, כן? כאשר הוא לא מחובר לנקודת האחדות, אז זה, זה תורה הזאת, תורה וזה לא אותנטית. אנחנו נתייחס לזה, בסדר? גם בהמשך, בסדר? אומר הרב קוק ככה, לכן החיים הרוחניים בארץ מהנפיליה לא יוכלו להיות מקוריים, והינם רק נשאבים מאוצר החיים, אשר בשיעור של התורה שבכתב ושבעל פה על ידי עמלה ושינונה, אשר יחד, עכשיו שימו לב, אז איך לומדים תורה בחוץ לארץ? אפשר ללמוד, אבל לחוק שיניים, לחוק שיניים ולהתאמץ ולחזור הרבה פעמים ולעבוד על עצמך ולבנות ישיבות ואיכשהו להחזיק מעמד רק על ידי, כמו שאומר כאן, והנם נשאבים מאוצר החיים אשר בשיעור של תורה. מה זה שיעור? שיריים. תלמידי חכמים של בית ישראל בחוץ לארץ כן מקבלים אור של תורה, הם כן מקבלים אור של תורה, אבל בשיריים, כאילו כמו יש לחם, יש שיריים של הלחם, מקבלים כמה פירורים.
וגם זה בעמל רב.
אומר כאן, אשר בשיעור תורה שבכתב ושעל פה, על ידי עמלה ושינונה. טוב, דבי חכם שבארץ חוץ לארץ, אם הוא מוסר את הנפש ולומד כל היום, מתאמץ, 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 כן קונה, כן מתעלה בתורה. אשר יחד עם ישראל הורד ממרום שבטו. מי הורד? מה? תמיד חכם, הוא התורה, וירד בגולה. נקודה. כן? זה, טוב, בהמשך הוא ממשיך וכו' וכו'. אז באמת, על פי מה שכאן הרב כותב, מסביר לנו, שבאמת, כאשר תמיד חכמים שבחוץ לארץ, שבאמת, אצלהם התורה, כמו שהרב כותב כאן, החיים אינו מקורים. ממילא גם, התורה היא לא מקורית. כלומר, זו תורה שיש כאן... תורה של כל פרט ופרט יש לו את המקומו, אבל את הנקודה המחברת בתוך התורה, בין הפרטים, בין המגמות, כן? זה לא קיים. אז ממילא, כל פרט רוצה אוחז במקומו. אומר, אני, זהו, רק אני. כן? אז ממילא, תלמידי חכמים שבחוץ לארץ, באמת, כמו שאמרנו, שונאים זה את זה עד כדי כך. אבל, בואו ניקח פסקה ה'. מה קורה בארץ ישראל? עכשיו, הדבר הזה, לא שזה כרגע יקרה לנו כיום, בסדר? תורת ארץ ישראל זה מורכב מאוד, מושג מאוד מאוד מורכב, בסדר? בוא נראה. פסקה A. ברוך אתה ה' מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אומר ככה, פסקה A. הזרם האלוקי הכללי. הזורם בכל חלק מחלקי התורה, נותן להם חיים. מה זה להם? מה זה להם? לחלקי התורה. כלומר, כל פרט, כל הלכה, כל ממרה, כל... זה לא עוד איזה מילה, טוב, איזה פרט, איזה כלל, איזה... זה בעצם... זה נובע משורש אחד. נובע מזה שורש עליון, איזשהו אמת גדולה, ענקית כזו, שמתוכה יש כל הפרט, כל פרט ופרט שבתורה נובע מהנקודה הזו. זה הזרם האלוקי הכללי. הוא מצוי להיות מושג יפה. איפה? רק איפה? פה, על אדמת הקודש. אמנם, יכולה היא חוכמת תורת ארץ ישראל להמציא מתוך הרחבת הדעת. זה ביטוי. מה זה הרחבת הדעת? זה הביטוי. ואתה יכול להגיע לשני... דוגמה, אתה לוקח סוגיה, נושא. יש שני אפשרויות להגיע לתוצאה מסוימת, להבנת האמת. יש אפשרות לתפוס את, את האמת הזו מתוך ירידה לפרטים, כלומר, לראות מה כתוב כאן, מה כתוב שם, ולהשוות, ולהשוות, ולבנות, ולראות מה כתוב כאן, לפתוח עוד ספר, לפתוח עוד ספר, ולהתווכח איתו, להתווכח איתו, להתווכח איתו, אחרי כמה שעות להגיע למסקנה, כן? זאת אומרת, על ידי, הייתי אומר, לא מצד הרחבת הדעת, על ידי בירור עמלני כזה. כן? ויש אפשרות להגיע לתוצאה, אותה תוצאה, אפילו תוצאה אפילו יותר עליונה, על ידי מה? רחבות הדעת. רחבות הדעת זה ביטוי גם שמחמם. מתוך איזה רוג הרוחני כזה. כלומר, גם זה לימוד, זה לא מדבר כאן לא ללמוד, ללמוד. אבל מתוך כיוון אחר לגמרי. רחבות הדעת, מה זה דעת רחבה? היגיון בריא. כלומר, אתה יכול להגיע למסקנה, לא על ידי היגיון בריא, על ידי דיוק, תראה את המילה הזאת, תראה את רש"י פה, תראה את זה, תראה פה, תראה שם, מסקנה, מסקנה. אבל אתה יכול להגיע על ידי זה שבעצם יש כאן היגיון, יש כאן איזשהו, אתה קולט, בלי כל המבוכים של התלמוד בבלי, תראה, תלמוד בבלי זה כמו מבוכים, מסקנה כזו, אבא מילה כזו, מסקנה כזו, מגיעים למסקנה אחרי הרבה מבוכים. אבל יש מצב של רחבות הדעת, אתה קולע לנקודה מתוך איזה היגיון תורני, כן? איזה היגיון כזה, היגיון של רחבות הדעת, אתה מכוון לדעת עליון, מכוון לאמיתה של תורה. איך אני מכוון לדעת התורה? מתוך רוחב, מתוך היגיון תורני גדול. כן, אתה יודע, אפשר לפגוש את המרחבים כאלה, שהם לא למדו, יכול להיות שהם לא ראו את כל הריטב"א בעולם, אבל, כן? אבל מגיעים לך בהיגיון פשוט, באופן טבעי, נראה לי ככה. בסוף תמצא שמה שהם אמרו, כתוב כאן, כתוב שם, כתוב כאן. מתוך עונג רוחני. אז מה זה עונג? חס וחלילה. לא ניתן להגיד הכוונה ככה. טוב, אז אני במקום לשבת במכון מיר, ככה יום בלילה לשבור את הראש של התוספות, אז אני אקנה גיטרה, ויהיה לי כיף, ויום אחד כנראה אני אגיע לאמת. לא, עונג הוא כוונה באמת איזשהו, הביטוי עונג זה הרמוניה פנימית, זה באמת מעלה רוחנית גדולה. כלומר, אדם שיש לו רחבות דעת, יש לו איזושהי תביעות עין רוחנית גדולה, ותורנית גדולה, והלכתית גדולה, ויש לו עונג רוחני, יש לו גודל רוחני, כן? תפיסת עולם עמוקה מאוד. מתוך הרחבת הדעת, מתוך עונג רוחני, מרחיב ומעדן. הרחבת הדעת והדינות. הוא תופס את האמת, הדבר בשורשו, בפורה מאוד טבעית. הוא רואה איזה משנה, הוא רואה איזה גמרא, הוא רואה איזה דבר, הוא בצורה מאוד מאוד טבעית קולט את הנקודה. למה? כי הוא נמצא בארץ ישראל. למה? כי הדת שלו רחבה. הוא הרבה יותר קולע, הוא הרבה יותר זורם עם האמת הזו. האמת הזאת נמצאת יותר בתוכו, כן? המציאות הרוחנית שלו, השכל שלו הרבה יותר ישר, השכל שלו הרבה יותר עדין, השכל שלו הרבה יותר דק. אז הוא קולע למטרה, כן? בלי כל הסיבוכים. מרחיב ומעדן מה? שימו לב. מתוך הרחבת הדעת ומתוך עונג רוחני, מרחיב ומעדן פלפולים רבים, איתנים ורחבים. מה כאן הפלפולים רבים? כל מיני חשבונות. כלומר, את כל החשבונות כאלה, הוא תופס בדקה. הוא תופס הכל בדקה. כי יש לו את העונג הרוחני, יש לו... אנחנו יודעים שתורה זה לא איזשהו נתונים מתמטיים, אלא באמת זה דעת עליון. והוא קולע לדבר, הוא קולע לדבר מתוך רחבות הדעת, מתוך... עונג רוחני. אומר כאן הרב, הזיו המקיף העליון, המאיר מפנימי פנימיות הכללים, שהוא יורד אל הפרטים, הוא עושה בהם כל מה שליבו חפץ ביושר וחוכמה. כלומר, אומר הרב, כלומר, אדם שבאמת נמצא במעלה גדולה, תמיד חכם שמעלתו כל כך גדולה, שבאמת הוא בעצם מחובר לשורש, מחובר לאמת הכללית, אז זה משפיע לו גם על הלימוד בגמרא, זה משפיע. לא כשהוא לומד, לא כשהוא לומד גמרא, הוא לומד קבלה. חס וחלילה, לא נדבר. לא מערבבים הלכה והגדה, כן? אבל זה השכל שלו. ככה הוא בנה את האישיות, זה אישיות כזו. תמיד החכמים בארץ ישראל, האישיות שלהם שמחוברים לנקודה הכללית, לשורש. אז ממילא באופן טבעי, כשהם יורדים לפרטים, הם מכוונים לאמת. למה? כי האמת הזאת נובעת מאמת כללית. כלומר, האמת הפרטית הזאת זה לא דבר מנותק. זה בעצם, כן, זה סניף של סניף של האמת הכללית. אבל דמי החכמים שבחוץ לארץ, שהתורה שלהם היא לא אותנטית, אז כדי להגיע לאותה מסקנה הם צריכים לשבור את השיניים, לעמול, לבדוק פה, לבדוק שם, כן, להפעיל איזשהו פלפול כזה מאוד עמוק, איכשהו להגיע, כן? ותלמי החכמים שבארץ ישראל, כן, הם לא צריכים כל כך פלפול הפרטני הזה, אומר כאן, בוא נדלג שני שורות, היא, בסדר? שלוש שורות, היא, מי זה היא? תורת ארץ ישראל, אינה מוכרחת להאריך בפלפול. תראו את היחס בין תלמוד בבלי, בין גמרא מסכת בבלי, לבין הירושלמי, מבחינת כמות הדפים. כלומר, הסוגיה האחת בבבלי, שהיא בארבע דפים, בירושלמי שורה. סקלו, מסכת שבועות. סקלו. אומר כאן הרב, היא אינה מוכחת להעריך בפלפול למען להעמיד הלכה ברורה. למה? היא, תורת ארץ ישראל, מסכת את האמת ואת התוכן הזך הפנימי, מזיף פנימיות החוש האלוקי. תורה זה לא עוד אינפורמציה, כללים של, אפילו חושן משפט. מסכת שבועות זה לא עוד איזשהו היגיון אנושי פשוט, לנו זה נראה ככה. זה כל מיני חושבונאות, ראיה כזו, ראיה אחרת, לא. זה דעת עליון, זה קשור לשורש, לשורש האמת הגדולה, שממנה נובע כל הפרטים, כן? וממנה תמי החמים שבארץ ישראל, שמחוברים לשורש נשמתם, לנקודת האחדות, זה האוויר הדעת ישראל מחכים, כן? אז זה לא שיש להם יותר IQ. הם מחוברים יותר לנקודה הפנימית, אז אם אלה, הם מכוונים יותר לאמת, כן, באופן הרבה יותר טבעי. כן? היא מסגת את האמת ואת התוכן הזר הפנימי, מזיף פנימיות החוש האלוקי, המאיר אל יושבי אדמת הקודש. אווירה דארת ישראל יוכל רק הוא להחכים את עוסקי התורה. מה זה להחכים? מה הכוונה להחכים? שיש להם יותר IQ? מה? מה זה להחכים? הם יותר זה, הם יותר מבינים... לא, להחכים, הכוונה שבאמת מחוברים יותר לאותנטיות של תורה, לשורש של תורה. אווירה עד ארץ ישראל יוכל רק הוא להחכים את עוסקי התורה במידה הפנימית הגבוהה והנאצלת הזאת. בתוך פרטי פרטיות ההוויות וההלכות שואפת היא חוכמת ארץ ישראל להתגלות באדר גאון וזה פנימי. עכשיו, תורת ארץ ישראל לא מפתרת על הפרטים, היא לא אומרת, עזוב, את אימד גמרה. בכלל לא, עד רבה. כלומר, עוצמתה היא להכריע בפרטים ולהביא בצורה את הפרטים ההלכתיים, את כל הסברות הכי הכי קטנות, בצורה, כן, לא מתוך כל הפרטים, לא מתוך אמרנו הפלפולים, אלא באופן הרבה יותר טבעי, כי מחוברים לשורש. טוב, נזכה. טוב. בסדר, כן? כן. קודם כל לברר את היסוד, מה עושים היום, אתה אומר?